אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM. שלום גם לירה וקסלר ודרור רוטשטיין שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה?
תוכנית מיוחדת היום.
תוכנית מאוד מיוחדת היום, במאי 1921, במהלך מאורעות תרפ"א. הסופר יוסף חיים ברנר נרצח בבית האדום סמוך ליפו. בערך שנה וחצי קודם לכן יצא לאור ספרו האחרון והמוכר מכולם, שכול וכישלון, או ספר ההתלבטות, אחד הספרים המשפיעים ביותר בספרות העברית. שמו אף כמובן הפך למטבע לשון בישראל, ואנחנו מציינים היום בתוכניתנו 100 שנים לשכול וכישלון. ננסה לעמוד על מרכזיותו של הספר הזה ביחד עם שלושה חוקרים, עם דוקטור ארי גלסנר. אנחנו ננסה להבין את ההשפעה של הספר הזה כשנבחן כמה דמויות שהן ממשיכות דרכו של גיבור הרומן הזה, יחזקאל חפץ, בספרות העברית ואפילו אולי מחוצה לה. עם דוקטור אבירם צורף ננסה להבין מדוע ברנר והספר הזה הפכו למשמעותיים כל כך עבור החוקרים. נגיד שברנר היה דמות מיתולוגית בציבוריות בתקופתו, הוא היה עורך ומבקר ופובליציסט,
דמות נערצת
וסופר כמובן, וכמובן שהמוות שלו עוד יותר הגביר את המיתולוגיה סביבו, אבל נדמה שהוא הפך למשמעותי מאוד עבור חוקרים עד היום, אבל קצת פחות עבור ציבור הקוראים. לא התאהבו דווקא בברנר, ובזה אופן הוא פשוט תיקף את האתוס הציוני לעומת עמיתיו. דוקטור דינה ברדיצ'בסקי תטען שפשוט לא הבנו את הסוף של הספר, את הסוף הכל כך מפורסם של הספר הזה, הבנו אותו לא נכון כל השנים האלה.
אז בוא נדבר קצת, תעשה איזה מין תקציר אולי קצת גס, אבל בכל זאת של הספר הזה, למי שלא קרא, הספר הזה נפתח בקבוצה, בשדה, אבל מהר מאוד עובר לעיר, יחזקאל חפץ עובד בשדה וחש דקירה בביתנו, הוא נאלץ לנסוע לבית החולים. הוא מאושפז בבית חולים לחולי נפש, שם מסייעת לו קרובת משפחה, שאל ביתה הוא עובר לאחר מכן, בדודו יוסף חפץ. הוא מתאהב באחות הצעירה מרים, אבל דווקא האחות המבוגרת, אסתר, מתאהבת בו. במשולש רומנטי טרגי ביותר שמסתיים במותה של מרים, בכישלון חרוץ של ניסיונו של חפץ להתגבר על הדחייה הבסיסית שלו מאסתר, יש שם איזה מין כל הדבר הזה. יש עוד משולש רומנטי בין חנוך, בין דודו שנעלם, אשתו אניה ודמותו של חמלין, מאהב מתורזן שמגיע גם מול הבית לצד בנם של אניה וחנוך, היתום שיהפך בסוף הספר לדמות משמעותית ביותר. מקווה שזה לא נשמע מבורדק מדי, מה שכל התיאור הזה יובל.
אבל הספר הוא קצת מבורדק.
נכון.
הספר הוא מבולגן, הוא
הרבה דמויות.
הרבה דמויות
בתווך ולילות. הוא מתאר את ירושלים של אז, לא תמיד בצורה מחמיאה, אתה יודע, משהו כזה, הירה כזה, שלל העסקנים, ומשהו קשה. אנחנו מכירים את התיאורים האלה של הארץ בשנים האלה. הכל קשה וחם, העסקנים, אנשי הרוח, האגודות וההתאגדויות. זה ספר עשיר מאוד, מלא דמויות, עמוס בירורי נפש שכתובים בסערה, תוך שימוש בהרבה מאוד מקפים ושלוש נקודות, שנותנים תחושה פיזית ממש להתלבטויות וההתפתלויות שיש בנפשן של הדמויות. בנפשו של ברנר, ידידנו, אהובנו.
לא ספק, אומרים,
ידיד התוכנית.
ידיד התוכנית, אומרים שהוא מגולם בלא מעט מתוך הדמויות האלה. לא, רוב הדמויות הן הוא. זה מה ש... אחת התיאוריות. אנחנו נדבר על כל אלה.
אתה אומר את זה, אחת התיאוריות, כאילו זה הדבר הכי גאוני שאפשר להגיד. זה ברור מאליו, אני מצטערת. תמיד באקדמיה אומרים ככה, דברים פשוט הכי בנאליים. כאילו זה איזה המצאה.
כי אחרת איך להגיד דברים בנאליים?
אבל אתם חייבים להבין שיודעים שזה בנאלי, כי אנחנו לא טיפשים. אוקיי.
בתור נציג האקדמיה כאן אני מקבל את הביקורת הזאת. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עוד מעט. נתחיל עם זה שלמרות שמו המרתיע, ובכלל סביב דמותו של ברנר, בעיקר מדברים על המלנכוליה ועל הדיפרסיה, וזה שהוא היה אדם עצוב, ובאמת
סובל.
סובל וכולי, וגם הספרים שלו עוסקים בזה כמובן, אבל גם ברנר וגם שכול וכישלון היו מצחיקים. שכול וכישלון הוא ספר מצחיק, ואפילו מצחיק מאוד
יובל,
לפעמים.
יובל, אני חושבת שזה הדבר הכי חתרני שאמרת בחיים שלך.
באמת?
להגיד שזה מצחיק, כן.
תשמעי, זה לא שאתה יושב ומתפקע מצחוק. אבל אתה קורא את זה, וזה משעשע. הדרך המלגלגת שבה ברנר מתאר את עסקני ירושלים, את החיזור שלהם על הפתחים, הוא מבטא שם איזה, את עולם הספרות שברנר כמובן היה דמות פעילה בו. למשל, כשאלון חילו המליץ על הספר הזה בארץ, הוא כותב כך, אני מתפקע מצחוק כשאני קורא את תיאוריו המרושעים, השנאה שלו על חמינין, הגלגול של דמות חוזרת בכתביו האחרים של ברנר, של גבר מתחרה המצליח לפתות את העלמות במקום שהגיבור הברנרי נכשל כישלון חרוץ, מתבטאת בעקיצות קטנות על קולו של חמילין, שהיה קולו עבה ניחר, מעין קולו של החולה במחלת הסיפיליס. ובמקום אחר, אני מוסיף, בנוסף, אנחנו למשל, הוא מדבר, הוא מסתכל על דוקטור חמילין, הוא אומר, מה הוא קושב עליו חפץ? הוא אומר, מצוחצח ומקושט ונקי, אירופה. ואני מרגיש שהוא המציא את השימוש הזה הציני במילה אמריקה, כשאנחנו מתפעלים מדבר מה זה, זה דבר מצחיק בעיניי.
אירופה, תשמע, ההומור של ברנר כמובן עומד בניגוד גמור לדמות שלו כאדם דיכאוני ואפל, אבל אולי זו השתמרות של חלק מהמיתוס בסך הכל, כיוון שגרשון שופמן, מכר של ברנר, התראיין בשנת 1963 לכל ישראל אצל רם בן אפרים, ושם הוא אמר ככה, דיפרסיות? ודאי, היו דיפרסיות, אבל בזיכרוני נשאר דווקא ברנר הצוחק. הוא צחק תחופות, ואיך צחק? הוא התגלגל מצחוק ממש, מרבים לדבר על ברנר הקודר, איש הייאוש, אבל אין מכירים את ברנר איש הצחוק. הומוריסט על פי דרכו היה ברנר. בסיפוריו מצויות פניני הומור דק מן הדק. הנה בסיפורו מכאן ומכאן, הוא מספר כיצד ישב פעם כהרגלו אצל אריה לפידות, זהו א' ד' גורדון, ושניהם שוחחו על מה ששוחחו. בחוץ ישבו, לפני חלון ביתם, לפני חלון ביתו של לפידות. תוך כך הוא שומע שנכנסה לבית קלתם, אשת בנם, והיא שואלת את חמותה, את אשת לפידות, את הינדה מרת הנפש, על חמה, על לפידות. עם מי הוא שם? עם הסופר? והינדה עונה, אתה יכול להגיד את זה ביידיש? אתה למדת יידיש, לא? והינדה עונה,
מתוומן ותאר רדן.
היינו, אלא עם מי ידבר? זאת היא דוגמה אחת מן אלף. ובכן, לא דיפרסיות, לא ייאוש, לא בכי, אלא צחוק.
טוב, אז זה כנראה הקריאה היידית הכי גרועה שאפשר היה לדמיין, אבל לאור ההומור הזה, אני חושב שכדאי להתחיל, וכיוון שמדובר בהתחלה, כדאי להתחיל את התוכנית בקריאת אותה התחלה, שכבר הזכרת בקבוצה, שם חפץ חש מכאוב, והקבוצה דנה באפשרות לשלוח אותו לבית חולים, במה שלדעתי לחלוטין היה יכול להיות סצנה בסדרת סטירה על הקבוצה ואנשיה, אם רק ב-1920 הייתה החמישייה הקאמרית.
או היהודים באים.
או היהודים באים.
זה ממש היהודים באים.
לגמרי.
בבקשה.
ככה זה מתחיל. בשעת צהריים אחת בשלהי אדר שני, קראו האסון. השנה הייתה מעוברת גשומה ושכונה. ואותו יום אדרי קיצי כבר ניתנה לו הטענת בקיה בעבודת הקבוצה, והוא עם מנחם, הפועל הרעי, עסקו בזה בשדה. מנחם מלמעלה, על גב העגלה, והוא חפץ, מתחת. מנחם בלי התאמצות יתרה, כי אם בשובה ונחת, כדרך הפועלים הרעיים, שהיום הם כאן, בדן, מחר, בבאר שבע. והוא, חפץ, הקבוע בקבוצה, חבר בעל החובות והזכויות השוות בהתפעלות נפש, התאמצות שרירים ומסירות גוף רבה, כדרכו הוא מאז, ובפרט בעת האחרונה מי ששב מחוץ לארץ. פלגי זהה כבר זלגו פניו, עיניו נוצצו בניצחון של חריצות ובהתגדרות של איני גרוע מאחרים. ממש אפשר לדמיין שם כמה שחקנים, דוב נבון למשל, נכון? איני גרוע מאחרים. אבל אז הוא חש אותה דקירה, קורא לו, יש לו בקע, קילה, ומדברים על האפשרות לשלוח אותו לבית חולים, והם נזכרים שכבר היה צריך פעם אחת לפנות
אפיזודה,
אותו.
כן.
הייתה אפיזודה, והם יושבים שם במטפח הפועלים, והם מדברים, כן, מי ייקח אותו, אבל אם לירושלים,
מי יממן,
מי ישלם על כל זה, וזה ממש דיאלוג, שלא יאמן, ומתארים את הנסיעה של חפץ לחוץ לארץ, אז כשהיה צריך להספז אותו פעם שעברה. בייחוד הרבה לתאר אותה בצבעים בהירים, האינטריגן בחבורה, פועל קלוש המשקל שעבודתו עשתה תמיד רושם של טירוניות, ודרכו הייתה מעולם להתפאר ולהפחיד כאחד, שעוד מעט ויקבל כרטיס נסיעה מאחיו שבברזיליה, ולפי שעה, זה 5 שנים ויותר, לסכסך בכל מה שאפשר את חבריו איש ברעו, ובייחוד לקבול על המבשלת שאינה ממלאה את תפקידה, תפקיד מבשלת בקבוצת פועלים ארץ ישראלי. אז אותו אחד, אחרי זה אני מדלג קצת, אומר, איך שיצר על חפץ, נענה אינטריגן בניחותה שלו כדרכו. לא מחוכמה הייתה נסיעתו אז. אחרים יכלו אז לנסוע, ולא נסו. הוא יכול אז שלא לנסוע, ונסע. והוא הדבר. כל נסיעתו הייתה בוודאי כבר פי שגעונו. אין צריך לצאת מן הדעת כדי לעזוב את הארץ. הלא כך הוא, רבותיי? ונכון שזה לא מופע סטנדאפ הדבר הזה, נכון שאתה לא עומד מול זה וצוחק,
גם אבל... גם ליקוד 22. זה כל הסבל של הקבוצות אז, שהיה את האידיאולוגיה, שאתה פה ואתה צריך להיות פה, אתה צריך להיות מאושר מזה שאתה פה ואתה עובד קשה. אבל זה סבל, זה שכול וכישלון.
לגמרי, אבל מצחיק.
שיעברו עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה והשמיים יחכו לנו עד שנבין
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, בתוכנית מיוחדת לציון 100 שנים לספר שכול וכישלון של יוסף חיים ברנר, ואימנו מבקר הספרות דוקטור ארי גלסנר, שהוא חובב ברנר ידוע. אנחנו מנסים לבדוק עמו את ההשפעה ארוכת הטווח של הספר הזה, של ברנר, באמצעות בדיקה. אלו דמויות של הספרות העברית הן הצאצאים של יחזקאל חפץ. דמות נרפית, אימפוטנטית, נסערת של השוליים, שאינה מתאימה לקולקטיב הדורסני שלכאורה אפיין את ישראל דאז. שלום ארי גלסנר.
שלום וברכה.
בוא נתחיל עם הדמות קודם כל של יחזקאל חפץ.
מי היה יחזקאל חפץ?
כיצד אתה מאפיין אותו?
מי אתה יחזקאל חפץ?
אז יחזקאל חפץ הוא, קודם כל אני מודה לכם שבזכותכם קראתי עוד פעם את היצירה הזאת, אחרי הרבה זמן שלא קראתי אותה, והיא עומדת כמו לפני 100 שנה, אני ממש התפעמתי עוד פעם ממנה.
כן.
יחזקאל, כמו שתיארתם, הוא באמת חלוץ מחלוצי העלייה השנייה, שאז כמובן עוד לא נקראה כך, שלא מצליח להיות חלוץ כל כך מוצלח, והוא סובל מאיזה בעיה רפואית, איזה לקוט שהיא קשורה לתפקוד מיני, אולי קילה, זה לא לגמרי ברור, והוא הולך לרפא בירושלים, עוזב את הקיבוץ, את הקבוצה ששם הוא גר, ובירושלים הוא גר אצל דודו, ומתאהב שם באחת מבנות דודותיו היפה, מרים היפה, ולא מצליח להשיב אהבה לאחותה אסתר הלא יפה, והוא פוגש שם גבר בשם חמילין, שהוא מין מוצלח ויפה, ואדם שיש לו רגשי נחיתות כלפיו, שהוא כבר בעבר גזל ממנו אהובה מהעבר, והוא מתמוטט התמוטטות נפשית ומתאשפז בבית חולים לחולי נפש בירושלים, לאחר מכן יוצא ממנו. אבל הכותרת המרימה של הרומן הזה, שכול וכישלון, מאפיינת את האווירה שחי בחפץ. אבל זה לא מסתיים בזה, וזה כאן, זה הזינוק האדיר של היצירה הזאת. כי חפץ הוא גיבור פילוסופי, הוא לא רק אדם נידח שסובל מרגשי נחיתות, מפגמים גופניים ופגמים נפשיים, אלא הוא פילוסוף, וזה הדרמה האדירה שיש כאן ביצירה הזאת, כי בעצם חפץ וברנר דרכו מנסה לענות כאן על שאלת בסיס. הוא לקח את המוסר העבדים של ניטשה, אותה ביקורת שניטשה מתח על המוסר באופן כללי, המוסר כהמצאה של החלשים ושמנסים לאסור את ידיהם ורגליהם של החזקים מהם, והתאים אותו לסיטואציה של המעמדות המיניים של האנשים המוצלחים, היפים, לעומת האנשים המכוערים והלא יפים. וחפץ, לא רק שהוא גיבור כן מאוד, כלומר הוא מתייחס למדרג הנמוך שלו בשרשרת הזאת, הוא מחמיר עם עצמו כי הוא דיכאוני גם, הוא מנסה למצוא הצדקה לקיום בדרגה הנמוכה, להצדקה גם לחוש המוסרי שלו עצמו, האם כל החוש המוסרי שלו נובע, כמו שניטשה אמר, מזה שהוא חלש, ומה הצדקה בכלל לחייהם של אלו שנמצאים בתחתית הדרגה או המדרג ההיררכי של בני האדם, כמו שבני האדם נוהגים לדרג במודע או שלא במודע, ברצון ושלא ברצון. ויש כאן בעצם ניסיון לתשובה מקורית ביותר, שאני לא מכיר אותה באף תרבות, להתקפה האכזרית הזאת של ניטשה על המושגים המוסריים, תוך התאמה שלהם לנושא של המעמדות המיניים, שזה נושא כמעט הייתי אומר יהודי, הנושא הזה, בזכות ברנר בין השאר. ויחס כאן חפץ בכנות שלו ובקדחתנות הרגשית והעמקות הפילוסופית בו זמנית, והכל תוך כדי שימוש בשפה שמתעצבת בפיו בגלל הסיסה הזאת והקדחתנות הזאת, וזה גם שפה שעוד לא שפת דיבור, אז הכל תורם כאן לייחודיות גם של הלשון של היצירה הזאת, נותן מענה מאוד מאוד מעניין לסוגיה הזאת. הוא מדבר על זה קודם כל שבניגוד לעמדה של ניטשה, גם המוסריות היא אינסטינקט, זה לא רק איזה פיצוי על איזה חולשה, יש אנשים שיש בהם את האינסטינקט המוסרי, אומר יחזקאל חפץ על עצמו, ובגלל הכנות שלו אתה גם מאמין לדבר הזה, ומול האינסטינקטים גם ניטשה יצטרך להרכין את ראשו, יש כזה דבר אינסטינקט מוסרי, אינסטינקט של חמלה. וחפץ גם מדבר על זה, נכון, אני לא יפה, אני שבר כלי נפשית ורוחנית, אבל החיים שלי אינטנסיביים גם הם, לא פחות מחייו של אותו חמילין. הדבקות הזאת בקיום וההיקסמות הזאת מהקיום היא לא שמורה רק לאנשים העליונים, המוצלחים, היפים וכו'. אני אומר את זה ממש על קצה המזלג, כך שיחזקאל חפץ הוא גם דמות עם פאתוס, הוא לא רק דמות של נידח, הוא אכן גם נידח בשוליים, האינבלית, כמו שמכנה אותו.
כן,
תלוש, אלא הוא אדם שיש בו הדר ופאתוס בדמות שלו, כי הוא מצליח לחלץ מהמצב הנמוך הזה איזושהי עמדה שניתן להגן עליה, עמדה שיש בה יופי, שיש בה כוח,
יש בזה גם בדברים שלך בעצם גם התנגדות למסגור של הרומן הזה כרומן לאומי. אתה בעצם כל הרבה דברים מה שאתה אומר בעצם חכו רגע עם הלאומיות, מדובר ברומן אינדיבידואליסטי תואם לתקופתו של ראשית המאה ה-20 של האני ושל זהות ומיקום של האדם בעולם.
כן, אצל ברנר וגם אצל ניטשה המוסריות היא המוסר היהודי נוצרי, אז המוטיב הלאומי קיים כאן, כי גם חלק מהחולשה היא נתפסת גם כחולשה יהודית, אבל זה נושא מינורי ברומן הזה, בניגוד למכאן ומכאן הרומן הגדול שקדם לו, ששם הנושא הלאומי הוא במרכז, כאן הנושא הלאומי הוא בשוליים. ואם יורשה לי, זו פאר של התרבות העברית שב-1920 נכתבת יצירה כזאת שהיא up to date, היא בעצם up to date מקובלת עד היום, כן? אבל עוסקת בפרובלמות, כמו שהם אמרו אז, שהעסיקו את המחשבה העולמית באותו זמן, ההשפעות של ניטשה וכו', ויש כאן תשובה מקורית ביותר, אני לא מכיר כאמור באף תרבות, מענה כזה להתקפה העזה של ניטשה למוסר, לגנאולוגיה של המוסר ומעבר לטוב ולרוע. אז במובן הזה זה טקסט קיומי ממדרגה ראשונה, אקזיסטנציאליסטי ממדרגה ראשונה לפני המצאת המוסר כמובן, וכן זה הדמות של היחיד שמרגיש שהוא נמצא בתחתית ומנסה להצדיק את חייו, מנסה בצורה משכנעת כי הכל מלא כנות, הוא מודע לכל הדברים שאפשר לומר נגד הקיום שלו, מנסה להצדיק את חייו, מנסה להצדיק את המוסר, מנסה להצדיק את האינטנסיביות של חיי החלשים כמו שהוא. אז זה טקסט גם כואב מאוד, שורף מאוד, אבל יש בו גם נחמה וכוח ומה שאני מכנה הדר במובן הזה, שזה דמות מודעת לעצמה עד הסוף, עד הסוף ובאכזריות.
בוא נשאל אריק, מי הם ממשיכי דרכו של יחזקאל חפץ ביצירות עבריות שאתה קורא אחר כך?
לי יש מפה קצת אקסצנטרית אישית, אבל אני חושב שהיא גם נכונה של הספרות העברית, ובליבה יש את המשולש שברנר הוא בקודקוד האחד והראשון, ושני הממשיכים הגדולים שלו זה יעקב שבתאי וחנוך לוין, שגם קיימו קשרי גומלין, לא קשרי גומלין, אבל קשרים גם עם יצירת ברנר וגם קשרי גומלין ביניהם, בין היצירות של שניהם, כי כל הנושא הזה של תסכול מיני גברי ושל רגשי נחיתות גבריים, זה לא קשור, זה יש התאמה גם לצד הנשי בסיפור הזה, ולא רק סיפור גברי, אבל מכיוון שהם גברים הם התמקדו במגדר שלהם. זה ממש ממש הנושא הגדול של לוין בוודאי, המעמדות המצליחים מול הנכשלים, המשפילים מול המושפלים וכולי, זה ממש ממש לקוח, מה זאת אומרת לקוח? זה לקוח מהעולם הפנימי של לוין ומהכישרון הגדול שלו, אבל ברנר, התקדים הזה של ברנר בתרבות העברית מאוד מאוד סייע, אני חושב, לגיבוש של דרך של לוין.
שלא לדבר על זה שהוא גנב ממנו את השם, יחפץ, זה הגיבור.
אני חושב שזה מחווה מפורשת לשכול וכישלון. אני חושב שזה מחווה מפורשת, הגיבור שלו.
לא יכול להיות אחרת.
הוא הכיר את הרומן, נאמר.
כן, הוא הכיר את הרומן, ואנחנו גם יודעים, היו כמה, יצחק לאור פעם דיבר, אנחנו יודעים שהוא הערכה גבוהה מאוד לברנר, כלומר זה דבר שאנחנו יודעים, וכנ"ל לגבי שבתאי, אלה דברים שאנחנו יודעים עליהם, ואני חושב שיש העיסוק הזה, שוב, במעמדות מיניים, ברגשי נחיתות גבריים, תסכול מיני גברי, זה השלישייה הזאת היא, שני הקודקודים של הלוין ושבתאי מושפעים מהקודקוד שקדם להם ב-50 שנה, ב-50-60 שנה. ברנר זה בעיניי איזה ליבה של התרבות העברית שהיא יוצאת מברנר, משכול וכישלון במיוחד, ובכלל מכל היצירה שלו.
ואחריהם זה ממשיך אחרי שבתאי ולוין? יש עוד דוגמאות לזה?
אני כשקראתי את הרומן המצוין של ידידתי הטובה שרה בלאו, יצר לב האדמה, אז ישר אמרתי את זה במסורת הזאת, זה איזשהו שנאת גוף יהודית, ובעיה עם הגופניות ותחושת נחיתות ומעמדות מימיים גם שם ברומן הזה. אז במובן הזה הרומן הביקורים המצוין של שרה הוא במסורת הזאת. מעבר לזה אני לא מוצא משהו במובהק ב-30-40 שנה האחרונות שהוא שייך למסורת הזאת. אני כן מוצא את זה מחוץ לתרבות הישראלית. אני בעיניי מישל אולבק הוא ברנריסט, הוא לא יודע את
זה. כן, הוא גם מתאר מאבקים של מעמדות מיניים.
זה קרבה מאוד גדולה, זה לא רק זה, זה לא רק המעמדות המיניים, שניהם, ברנר ואולבק, מתמודדים עם ניטשה. המחשבה הזאת של ניטשה שבעצם אין מוסר אובייקטיבי, והמוסר המקובל הוא בעצם סוג של פיצוי שהחלשים מנסים כאמור לאזוק את ידי החזקים מלהתאמר בהם. הם המציאו את כל הדברים האלו של החמלה ושל החשיבות של האחר ושלא להשתחצן ושלא להתגאות ולא לרמוס וכולי. וולבק התמודד בעצמו עם ניטשה כמו שברנר עשה 100 שנים לפניו, וזו ההתמודדות המשמעותית השנייה שאני מכיר בתרבות העולמית. אני לא מכיר כמובן את כל התרבות העולמית, אני מתכוון ממה שאני מכיר. ובמובן הזה וברנרי, יש הקרבה היא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד גדולה. אני בדיוק עוסק בכתיבת מאמר על הנושא הזה, אז אני ככה קרוב לזה, אבל זה שניהם, זה לא רק המעמדות המיניים, זה גם ההתגברות, הניסיון ההתגברות על הסוגיה הזאת, מאיזה עמדה מוסרית בכלל ניתן לבקר את זה, ניתן להצביע על אלטרנטיבות אחרות. זה יש כאן קרבה, הוא ברנריסט בקיצור.
אז כותרת יש, וולבק לא ידע, אבל הוא ברנריסט. דוקטור ארי קלסנר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה,
להתראות.
חיימר סוגרות עליי אחות קטנה חבל עליי חומות חיימר עונות בצורת אחות קטנה את לא
אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, כאן תרבות. חזרנו עם התוכנית המיוחדת שלנו לציון 100 שנים לשכול וכישלון, ספרו של יוסף חיים ברנר, שהפך למסת נפש של האקדמיה ושל חוקרים רבים שכותבים על ברנר ועל שכול וכישלון, ומוצאים בו מסרים לאומיים כבדי משקל. יובל, אני מסתכלת עליך.
הם מוצאים בו הכל.
הם מוצאים בו הכל.
פמיניזם וקוויריות וכל מה שרוצים.
גם אם בציבור הישראלי, אגב, לא קוראים אותו בעצם כבר בכלל. השאלה מדוע, מה יש בברנר ובשכול וכישלון שהפכו אותו למרכזיים כל כך, לכאלה שנדמה שהם מעל הביקורת? למה כולם נשבעים בשמו? למה דווקא הוא? לדוקטור אבירם צורף, חוקר היסטוריה יהודית, יש דווקא תשובה לדבר הזה. שלום, דוקטור אבירם צורף.
שלום.
אהלן. אתה חקרת דווקא את רב בנימין, שהיה שותף של ברנר לעריכת המעורר, ואותו פחות זוכרים. אז יש לך כאן אולי את שני החבר'ה לצים האלה להשוות ביניהם. למה זה כן וזה לא? למה ברנר?
אוקיי, אז אני לא יודע אם יש לי תשובות, כמו שתיארתם את זה קודם, אבל אני אנסה לתת כמה כיוונים שאני חושב שהם אולי עשויים לתת איזשהו הסבר. ואני חושב שהעוצמה של הדמות של ברנר בשיח האקדמי ובכלל נובעת אתם מדברים על שכול וכישלון, שכותרת המשנה שלו היא ספר ההתלבטות.
כן.
כן, אז הדמויות שעומדות במוקד של הכתיבה של ברנר, אלה אותן דמויות מתלבטות, כואבות, מצטערות, חולות, והדמויות האלה נתפסות, או אוהבים לתפוס אותן כדמויות שהן נתפסות כדמויות שוליות, ולכן באיזשהו מקום מורדות במשהו, נתפסות כמורדות אולי בהגמוניה הלאומית אפילו, על אף שבדרך כלל הן מוצבות או נידונות שלא בהקשר של הדמות של ברנר, גם כדמות פוליטית מאוד מאוד מרכזית, כדמות של קובע טעם ספרותי חשוב, שכמה מאמרים שלו בעצם היו נקודות מפנה מאוד מאוד מרכזיות מבחינת הטעם שאומץ במעגלים של הספרות העברית החדשה.
כן.
ואני חושב שהדמות הזאת שמצטיירת אצל ברנר, שנגיד מתנסחת גם במניפסטים שלו למעורר, וגם במניפסט שלו, הז'אנר הארץ ישראלי והוויזריום מ-1911, אני אנסה אולי גם להגיד מה העמדות נגד של הבנימין מציב בשני המקרים האלה, הם בעצם נקראות כדמות של האינטלקטואל כפי שרוצים לדמיין אותו, כאיזשהו דמות של סובייקט עצמאי, מובחן, שהוא כביכול מוגדר כעומד בניגוד למסגרת הלאומית, אבל למעשה, תיאור ההבנייה הזאת של הסובייקט אצל ברנר, היא למעשה דווקא נעשית על מנת לממש את מה שהוא רואה כתכלית ההגשמה הלאומית. כן, כי אחד הדברים שברנר טוען, למשל בז'אנר הארץ ישראלי והוויזריום, זה שעל מנת לייצר איזשהו סובייקט שהוא מונע לכיוון של הגשמה לאומית, כן, שהוא מונע לכיוון הגשמה של האידאל הלאומי, כדי לבנות את הסובייקט הלאומי, צריך שיתקיים פער בין המציאות הקיימת לבין המציאות המוגשמת. כן, ולכן הדמות החולה, הדמות המתלבטת, הדמות ששרויה באיזשהו מאבק פנימי מתמיד, היא דמות שנועדת למימוש אותו אידאל לאומי.
זאת אומרת שכל הזמן הם חשבו שהם אוהבים והם חוקרים את התלוש הזה ואת הסובל הזה ואת המלנכולי הזה, אבל בעצם הוא מגלם לגמרי את הציונות ואת הציוני ואת ההגשמה הציונית הזאת.
אני הייתי נזהר בלהגיד הם חשבו, כי אני חושב שהדברים שאני אומר עכשיו הם לא דברים שהם בהכרח חדשים, כן? אני לא חושב שאני הראשון לומר אותם, אני חושב שהדברים האלה נאמרו ונאמרים. אני חושב שברנר בוודאי בראשית דרכו, אף אחד לא תפס אותו כלא לאומי. כן, בוודאי בקריאות שלו בשנות ה-20, כן, אחרי מותו, אף אחד לא תפס את ברנר כדמות לא לאומית. היה ברור שהקריאה הזאת לספרות אנטי-ז'נריסטית, כן, מה שנקרא אחר כך בעקבות המאמר הזה, נובעת מהרצון לייצר את אותו סובייקט מתלבט, שבעצם ההתלבטות הזאת היא חלק מהמהלך של הגשמה בסופו של דבר.
זאת אומרת שאם אנחנו רגע מדברים על שכול וכישלון, שזה הסיבה שהתכנסנו כאן היום, דמותו של חפץ בעצם מתגלמת בדברים הדברים שאתה אומר, סליחה, מתגלמים בדמותו של חפץ, ובעצם אתה אומר שהסוף הוא סוף מאוד אופטימי, סוף הספר, אתה אומר שבעצם הסוף הוא סוף של הגשמה, הסוף, בעצם יש לנו דמות שהיא נמצאת בהתלבטות, שהיא נמצאת בסערת נפש, אבל בסופו של דבר היא מבטאת מקפצה. הספר הזה הוא ספר הלאומיות מוגשמת.
אני חושב שאפשר להגיד, אני פשוט, אני לא יודע אם זה, אני מעדיף קצת יותר, בגלל שאני לא, עיקר העיסוק שלי הוא לא שכול וכישלון עצמו, הוא לא הכתיבה של ברנר עצמה, אז אני חושב שיותר אפשר לראות את זה דרך המניפסטים שלו. כן, mm-hmm. כאילו, הדמות של יחזקאל חפץ, חפץ בוודאי, היא הדמות הזאת שהוא מנסה לייצר, כן? זה בעצם המוקד, אבל אני חושב שאם אנחנו נלך למשל למניפסט שהוא כותב למעורר, שאגב הוא המניפסט שיוצא מאוחר יותר, כן? אם למשל נדבר על, כן, כאילו, מי שעורך את המעורר, הם עורכים את זה ביחד, רבי בנימין וברנר, הם בעצם ידידים טובים,
אבל הם חושבים מאוד שונה אחד מהשני על מה שהולך פה.
דמויות לחלוטין נבדלות.
כן.
אבל הידידות בהם היא עמוקה, כן, לפחות איך שהם מתארים את זה, איך שעולה מהמכתבים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהמתח ביניהם עולה בצורה מאוד מאוד בוטה בין שני המניפסטים של המעורר, כן? כשלמשל ברנר מצייר את המעורר כמקום שאמור להיות מפלט לאותם יחידים, בודדים, כואבים, מצטערים, שהם רוצים להיות אנשים עבריים, חופשיים, השואפים לגאולה עצמית. זה התיאור של זה. הוא מצייר את המעורר כמעין מנזר, שבו שותפים אותם יחידים בודדים, אבל ואז הוא בעצם מנסה לתאר את זה כמקום שאין בו הגבלות ואין בו הוא מאוד פלורליסטי מבחינה ספרותית, אבל בד בבד עם זה הוא אומר מי שזר לכל שמדבר מתוכנו לא יבוא גם אחרי אגדה עם 32 פירושים. עכשיו, אני חושב שזה משפט מפתח במובן הזה שהוא מסרטט לנו מה בעצם עוצמתה של העצמיות שברנר מצייר פה, כן? כלומר, מצד אחד זו עצמיות של יחידים, בודדים חופשיים, מצד שני שואפים להיות אנשים עבריים ולשאוף לגאולה עצמית, ואפשר לשמוע את העמדה הציונית המובהקת בדברים האלה, ובנוסף לזה, הם קבוצה סגורה, כן? כלומר, בסופו של דבר, הכל שמדבר מתוכם הוא זהה, הוא מייצר את הקבוצה שהזר אליה לא יוכל להגיע, כן? כלומר, אין לו כניסה לתוך המסגרת הזאת.
זה מזכיר כל מיני מסגרות עדיין שקיימות היום.
נכון, נכון.
לא נקוב בשמות.
אז הוא בעצם, אתה יודע, זה התשתית שלנו, ואנחנו הולכים על התשתית הזאת, ורבי בנימין שדיבר על דו-קיום יהודי ערבי, ועל למידה של המרחב האסלאמי, אני מניחה פחות תפס.
כן, אז אני חושב שנגיד רבי בנימין באותו זה שצריך להזכיר גם שומר תורה ומצוות, שזה גם לא הכוס התה של ברנר.
נכון.
אז הוא גם גליצאי וגם שומר תורה ומצוות, אני אולי אדבר קצת, אזכיר גם את המאמרים של ברנר על גליציה. אז רבי בנימין מייצר תמונה אחרת, שהוא אגב המניפסט הראשון של המעורר, כן? שנמצא לגיליון הראשון, אלא קורא. רבי בנימין שם מייצר תמונה של בית מדרש שעדיין לא נגמר, אין שום דבר שם שזה, ולמרות שכל מי שנמצא שם שואף לאיזושהי ממשלה אוטוקרטית, עדיין כולם מתכנסים באיזה בית מדרש בצוותא חדא, ודנים בלהט ובנחת בו זמנית על הדברים. עכשיו, אני חושב שהמתח הזה בין מנזר אצל ברנר לבית המדרש אצל רבי בנימין, הוא מאוד מאוד קשור קודם כל לעובדה שכתב העת עוד לא סגור, והוא לא קשור בכל עצמי, מהסיבה הפשוטה שאצל רבי בנימין אין עצמיות. אני חושב שאצל רבי בנימין אין כמעט סובייקטיביות, וזה קשור גם לעמדתו הגליצאית, שבה אין עצמיות לאומית, אין סובייקטיביות שצומחת באופן חזק, אין זה, כפי שכינה זאת ברנר בעצמו במאמרים שלו מ-1908 על גליציה, הוא קרא לזה בגליציה יש את מלחמת האבות והבנים בצורתה יותר פרימיטיבית, הם סובלים מאונס הטרדיציה, כלומר אונס המסורת, ובעצם מה שברנר מבטא בזה זה אי הנחת מהמסגרת הגליצאית שלא מצייתת למהלכים שהוא מחפש. זאת אומרת, אין בה התבדלות מובחנת של הבן מהאב, כן, אין לו את קהילת הבנים שברנר מנסה ליצור דרך המנזר הזה של המעורר, והיא סובלת מאונס הטרדיציה, כן, אותו אונס המסורת ש... כדי לייצר את אותה עצמיות, על פי ברנר, חייבים להתנתק ממנה, נכון. כפעולה של פריקה, כן, של היפרדות והיבדלות, כן, פסיכולוגית. ורביניאמין במובן הזה לא מסרטט, לא פואטיקה שדומה לדבר הזה, וגם לא פוליטיקה שדומה לדבר הזה, והדבר הזה באמת עולה סביב ב-1907, שנה השנייה והאחרונה של המעורר, רבינימין שולח לברנר, רבינימין כבר יושב לא בלונדון באותה תקופה, אלא שוב חזר לגליציה לפני שהוא מגיע לארץ ישראל באותה תקופה, והוא שולח לו מאמר שנקרא מסע הרב, האמת מאמר שיהפוך להיות המאמר המזוהה ביותר עם רבינימין, לאחר מכן, אני חושב גם בגלל שהוא אחד הטקסטים היותר קלים לעיכול של רבינימין, ושהמסע הרב מדבר על ברית יהודית ערבית, הוא מתחיל כי תבואו אל הארץ, לא תבוא כצר וכאויב, וקראת אליו שלום, אומר אדוני הוא האלוהים ומוחמד היה נביאו, כן, ככה הוא מדבר בדברים
שלו. טוב, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה תוכנית נפרדת על רבי בנימין, בוא נתחייב על הדבר הזה לפחות.
אבל כרגע נראה שברור מדוע הוא בסופו של דבר בברנר, כנביא שלנו.
בינתיים, יובל, חכה.
דוקטור אבירם צורף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. להתראות.
יד לעצם לא עקרה משורש וכדים הזעם לא שדף עוד בי כל שיד העצם לא עקרה משורש וכדים הזעם לא שדף עוד בי הרפד התנה, זיכרונות כנרת, ואת שמי הבוקר באמצע גן, זב הצהריים במרחב עודיה, ומילך הערב על הרגולן, זב הצהריים
אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, חזרנו עדיין עם תוכניתנו המיוחדת לציון 100 שנים לשכול וכישלון, זה ספר של יוסף חיים ברנר, ותשמעי, התחלנו עם ההתחלה, עכשיו אנחנו עם הסוף, ייתכן שלא הבנו את הסוף של הספר הזה בכלל, ולא רק אנחנו, אלא חוקרי ברנר החשובים ביותר, לכל הפחות לדוקטור דינה ברדיצ'בסקי, שהיא מרצה לספרות בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת ברנר וספרות עברית חדשה, יש תאוריה אחרת, היא כותבת עכשיו ספר שנקרא, בינתיים, זה שם זמני, אל המים, וכבר בשמו הוא פולמוס מרומז שלה עם ספר אחר, עד הסמטה הטבריאנית של מנחם ברינקר, שכל מי שחוקר ברנר מכיר אותו, אחד הספרים המונומנטליים על ברנר, החוקר פרופסור מנחם ברינקר. שלום דוקטור דינה ברדיצ'בסקי.
שלום,
שלום,
צהריים
טובים.
צהריים טובים.
אולי נתחיל בקריאת הסוף של הספר, כדי שנבין על מה מדובר.
אני אשמח, אני חושבת שכדאי לתת פה גם מעט מידע מקדים למאזינים, וגם אם תרשו לי, אני הקשבתי לשיחה הקודמת עם אבירן צורף, שהייתה באמת מאוד מעניינת, וגם לנקודה הזאת שדיברתם עליה, שקשורה ללמה כל כך התאהב המחקר, אוהב את הביקורת את ברנר, ומי היה ברנר בעיני הביקורת הציונית.
בבקשה.
לאורך 100 שנים. אתם מרשים לי לפתוח את הנקודה הזאת?
ברור.
בוודאי.
אז לעניין השיחה הקודמת, אני חושבת שברנר של הביקורת הציונית היה אולי סובייקט חופשי ואוטונומי, כמו שתיאר אותו אבירם צורף יפה, וגם הוא היה הסופר שכותב מכאן. כלומר, הייתה לו זאת, אם אפשר לדמיין איזה סמל, איזו פרסונה ארכיטיפית כזאת, של מי זה ברנר, כמו שאנחנו רואים אותו בתמונות, בייצוגים המפורסמים של הפנים המזוקנות האלה, זה סופר שכותב מכאן, וגם הכותרת של הספר שהזכרתם, של ברינקר נוגעת לפה, אבל הרבה לפני כן, אתם יודעים, בשנות ה-30, אני חושב, גרשם שולם כבר העיד למה הוא עלה לארץ ישראל, כי הוא קרא את שכול וכישלון, ומאותו הרגע הוא התפקח מכל האשליות. כלומר, מה זה סיפורות שנכתבת מכאן? היא נכתבת לא כדי ליפות את הארץ, לא כדי לייצר איזה פלקט, לא מציאות חיים גרודה ומלבבת, כדי לספר את כל האמת, אבל גם כדי לאחז אחיזה חסרת פשרות במציאות הארץ ישראלית. וזה מאוד מאוד מזוהה מפרסונה של ברנר. לפעמים אני מדברת עם אנשים מבוגרים גם היום, ועוד אנחנו שומעים את הנימה הזאת בניסוחים כאלה של נאמר אדם שהילדים שלו חיים בניו יורק או בברלין, והוא אומר, אני יודע כמה בעיות יש פה, ואני גם לי לא פשוט, אבל אני את המקום הזה לא עוזר. וזה היה ברנר, כלומר קשה פה, והחיים מחוספסים, והבעיות עמוקות, ולא ניתנות לפתרון, אבל לא עוזבים. ככה גם גרשון שקד, שהוא היה גם חוקר מאוד חשוב ומשפיע של ברנר, של הספרות העברית בכלל, את שמות הספרים שלו הוא שאב, הוא לקח בהשראת ברנר. אין מקום אחר, היה לו ספר כזה, אין מקום אחר, זה משפט של ברנר מכאן ומכאן. זו האידאה של מזוהה עם ברנר, של סופר של ארציות, ארציות מחוספסת, חסרת אשליות, ועם זאת בלתי מתפשרת עם מה שישנו. וכך גם קרו, וכשאנחנו באמת פוגעים בעד הסמטה הטבריאנית, אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. כלומר, שברנר הלך דרך ארוכה וקשה בחייו, שהדרך שלו היא רצופת התלבטויות, כמו שתיארתם אותה יפה.
כי זה גם לא התאים לו, כמו שזה לא התאים להרבה חלוצים, את יודעת, אפילו המימד הזה של העבודה הפיזית.
זה נכון, זה לא הייתי מהמימד של העבודה הפיזית, והוא כותב על זה הרבה, אבל לעזוב הוא לא עוזב. כלומר, הוא מקבל על עצמו את עול האיסורים הזה, ועד הסמטה הטבריאנית, וגם ברינקר צריך לומר, זה לא אנשים שהיללו איזה אתו של חלוצים שכולם צריכים לשבת בדגניה, כן, ולהחזיק מהדר. לא, זה משהו הרבה יותר מורכב ועשיר. אז מה זה עם מקום אחר? או מה זה עד הסמטה הטבריאנית? זו אותה משפחה, עכשיו אני אתן איזה כמה משפטים על סיום שכול וכישלון, אותה משפחה שמגיעה, משפחת חפץ, שני דודים, בת ואחיין, יחזקאל חפץ, מגיעים לטבריה, ומתיישבים שם באיזה סמטה, וזה לא מקום של היישוב היהודי החדש, זה גם היישוב היהודי החדש וגם היישוב היהודי הישן, וערבים ויהודים, וחיים שם בחיים קשים, אבל חיים שאין בלתם, וזה היה הרעיון של עד הסמטה הטבריאנית. של ברינקר. עכשיו, על רקע זה, אני הצעתי כששוחחנו, אתה יובל ואני, הצעתי שנקרא את הסיום ונחשוב על מה שמעניין בו ואיך לחשוב לאורו על הסך הכל הזה של הרומן של ברנר ואולי בכלל.
בבקשה.
של האומנות של ברנר.
בואי נקרא.
ממחרת, אחר תפילת הוותיקים, הלך חיים את צבת הים. חיים הוא דודו, אני אסגר קצר, דודו של יחזקאל הוא גבר מבוגר, זקן, ששכל את בנו, שהיה שומר בגליל, והוא מגיע לטבריה, הוא עבל, הוא הולך על שפת הים, הוא התכנס שם באחת הפחתים, כלומר הבורות, שנשארה אחר לכת הערבים שחפרו שם עם חמורים וזקן, ושכב בעיניים עצומות שעה ושעתיים, לפני עיניו העצומות הבהב כאבני חצת תורן הספינה היחידה, ההולכת על הכנרת מטבריה עד התחנה הסמוכה, שנשם נוסעים לירושלים. אני קוראת באשמתות. בינתיים שבו הערבים עם חמוריהם ועם סכיהם לחפור ולהניס. חנן מסתלק לצדדים והבעה של השתוממות עונג הראתה בפניו, כשראה שחבורה של בדואים באה לרחוץ בים. אלה יודעים לשחות, התעורר השוכב, וגם הוא לפעמים הן ידע לשחות. ישב והביט, וכן קנאה והתבטלו. אבל מיד באה איזו מחשבת לצון אליו והוא התנחם. במקווה, חכה, לא היו אלה שוחים אפילו בקיץ, חלפו איזה מילים בצניות, מילים אשר אין שחר להן, ומחו המיושן, ואיזה חיוך משונה השתפך על לחייו עצמוקות. אפשר מעין איזו ראיית נקמה קלה התבטאה בעיניו, על שיש בעולם מים, מים לא אדירים, מי מקווה, ששם אין כוחם של הבדואים, גדול מכוח אחיו ומכוחו. ונחת החיים נזלה בקרב היושב, בין כה וכה, בהנאה לקח אחד מחלוקי האבנים, הכניסו מעל גבו אל תחת כותלתו, והתגרד, התגרד, ותורן הספינה הבהב. לא קשה, לא קשה. בקרוב ניסה ונלך. במהרה, במהרה ניסה ונלך.
בקרוב ניסה ונלך, במהרה ניסה ונלך.
אנחנו עוד מעט צריכים בעצמנו לסיים, אז אולי נגיד בכמה מילים, מדוע זה כל כך מנוגד בעינייך?
אז מה שאנחנו נוכחים ורואים כאן, מעל הכל, זה שהתמונה האחרונה, ברומן האחרון, החשוב הזה של ברנר, מסתיימת במראה של הפלגה, בקרוב ניסה ונלך, במהרה ניסה ונלך, וזה אולי אחת הפיגורות החשובות ביותר בפואטיקה של ברנר, גם אם אתם קוראים ברומנים האחרים של תמיד, גם כל תמונה ארץ ישראלית, כל תמונה של התיישבות, כל תמונה של עמידה במקום, היא עטופה באיזה הילה של הפלגה, או היא קשורה במטאפורה הזאת של ההפלגה. תמיד מסופר שהסקפל שאנחנו קוראים, הוא נמשל מאיזו ספינה שהפליגה מכאן לארץ אחרת, לאירופה, איזה נווד עובד שהלך ו... שנסע מארץ ישראל. כלומר, הספרות, גם כשהיא כותבת על המקום הזה, גם ספרות שנכתבת מכאן, אם אנחנו חוזרים לנקודות שדיברנו עליהן, מביאה את התמיד את המשב הזה של ההפלגה על מקום אחר. ועל זה אפשר לשאול הרבה מאוד שאלות.
ההפלגה על מקום אחר זה באמת, אוקיי, אנחנו נשאיר את זה ככותרת. של של השיחה הזאת, דוקטור דינה ברדיצ'בסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה שהשתתפת. זה זמננו לסיים, יובל.
נכון.
בוא נגיד תודה לירה וקסלר ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית, 100 שנה לשכול וכישלון של יוסף חיים ברנר. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', ומחר אנחנו נשדר לקט, נחזור ביום ראשון, להתראות.
שורם, רחם נערם, רחם. צדקתך תמיד עולה חסיד קדוש חסיד קדוש ברוב תוכח נהל עדיך יחי Shabbatenu Kareh Ushma Tzagatenu Yudea Taruot Ana Ana Bechor Ulat Yemi Kabel Rinat Amcha Sagver